בזמן הזה שבין פסח לעצרת. ובעיקרו הזמן היפה ביותר שהיה בכלל ישראל. הזמן שמגאולת מצרים בדרך למעמד הר סיני, הדרך הזאת, זאת הדרך שעליה בעיקר עליה נאמר זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת פעולותייך, לכתות אחריי במדבר בארץ לא זרועה. אחרי מתן תורה כבר היה יותר ברור. כבר היה ברור יותר, כבר ידעו כבר משהו. הדברים היו ברורים. אבל בין פסח לעצרת, עד מתן תורה, זה חסד גמור, חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. זאת הארץ באמת לא זרועה. העובדה שהזמן הזה הפך להיות זמן למשהו, כמה פרטי דינים של אבלות, וצריך היה להיות כך, זה גם כנראה נמצא לדין, וצריך היה להיות זמן שמחה במיוחד, והזמן הזה הפך להיות זמן של צער, של ערב. כולם מתו בין פסח לעצרת, אנחנו נוהגים אבלות על ומעשה על התורה שהשתכחה, כמו שמפורש בסוגיית הגמרא. אנחנו נוהגים אבלות על התורה שהשתכחה דווקא בזמן הזה. אז אנחנו לומדים מכאן ומאוד מקומות, הדבר הזה הוא ברור. כל אור, כל שפע, ככל שהוא גדול יותר, אז הוא בסכנה גדולה יותר. כל דבר בה יכול להיות כדרך, כשם, שהוא ניתן, והמכוון שלו העיקרי זה לצד הטוב, כך הדבר הזה עצמו יכול להתארגן, להתהפך ולהפוך להיות בדיוק הדבר ההפוך ממה שכוון במקור הדבר. זה ברור ומובן מאליו שהסיבה של האבלות של ימי הספירה היא קשורה בגודל הזמן. כולם מתו בין פסח לעצרת, דווקא בזמן הזה. זה לא היה מקרה שהם מתו בתאריכים אלה ואלה. אלא הזמן שבין פסח לעצרת מחייב באופן אחד, הוא מחייב כך, ובאופן אחר הוא מחייב כך. ככה, זאת אומרת, אם הדבר נקלט בצורה כזאת, אז הדבר, מה שיוצא מזה, מה שמתחייב מזה, מתחייב מזה ההפך. מתחייב מזה ההפך. אותה סיבה לשמחה, אותה סיבה הופכת להיות עצב, בזמן שהדבר נקלט שלא כהלכה. הדבר יורד ומגיע, וכשזה מגיע באופן לא נכון, אז אותו דבר שהיה סיבה לשמחה, הוא עצמו הופך להיות סיבה לרע. הוא עצמו הופך לרועה. ננסה, ננסה להבין, נראה. מעשה בראשית ויאר אלוקים את האור כטוב ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. אומר עוזר רש"י, ראה הוא שאינו כדאי להשתמש בו רשעים ואם גילו לצדיקים לעתיד לבוא. זהו האור הגנוז, זה אותו האור ששימש בששת ימי בראשית, בשבעת ימי בראשית, אותו האור הגדול. אז האור ההוא, האור ההוא עצמו, יכול היה להיות, אילולא היו גונזים אותו, אז יכול היה להיות שאותו האור בעצמו היה משמש לרשעים. הוא עצמו היה משמש במטרה הפוכה. האור הזה עצמו, שהוא המכוון באור, באור הגנוז בפרט, גם הכל פתוח, הכל גלוי, הכל נראה. אין שום דבר חתום, אין שום דבר מאומאם. והאור הזה בעצמו יכול לשמש לרשעים. באופן שחייבים לגנוז אותו. כי אם יגלו אותו, אז הוא יכול לשמש לרשעים. הוא יכול לשמש את ההפך. זאת אומרת, פה מדובר על האור הגנוז בעצמו. האור הגנוז זה המקסימום של הערה שכביכול הבורא מאיר לעולם. ככל כוחם של הרשעים מגיע עד כאן, אם הדבר הזה היה מתגלה ומתגלה בעולם כמו שהוא, אז אפשר היה להשתמש בדבר הזה בעצמו אל ההפך. הדבר הזה בעצמו היה יכול להיות סיבה משמשת לצד הנגדי. זה דבר ברור, זה דבר מובן מאליו, שכשלוקחים אור והאור מראה דבר לא נכון, אז הרבה יותר גרוע מחושך. בחושך לא רואים כלום. הרבה יותר גרוע מחושך זה אור מטעה. אור, אשליה של כן ראייה, זה דבר גרוע הרבה יותר מהשושך. אפשר היה לקחת את האור הגנוז בעצמו, זה אור שהוא מפתיע כל חשיכה. בחז"ל כתוב שבאור הגנוז, אז בן אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, כך כתוב בגמרא. אדם מסתכל בו ורואה מסוף העולם ועד סופו. ואין שום דבר נעלם, אין שום חושך שמעמעם, שמחשיך על אור, על האור הזה. בו בעצמו יכולים היו רשעים. עכשיו, יש אפשרות שרשעים ישתמשו גם באור הזה בעצמו. אפשר גם את האור הזה בעצמו לעשות לאור מטעה. עד כדי שחייבים לגנוז את האור הזה, ואם לא יגנזו אותו, אז הוא ישמש את הרשעים, הוא ישמש את ההפך. במובן מאליו, שהמידה הזאת נוהגת בכל הערה ובכל שפע שמגיע מלמעלה. אם האור הגנוז, אפשר שישתמשו בו רשעים. ישתמשו בו רשעים לצורכיהם. וחייבים לגנוז אותו. אז מכאן אנחנו לומדים שכל אור חייב להיות גנוז. כל אור יותר מעודן. כל אור... כל דבר נאצל יותר, חייבים לגנוז אותו. אם לא יגנזו אותו, אם יגלו אותו, אם ישימו אותו בפתוח לרבים, אז הוא עלול להיות חשוף לאותו שימוש שהשתמשו בו רשעים. הייתה אחת והיחידה הגנית, לגנוז אותו. צריכים לגנוז אותו. ברור, מובן מאליו, שזאת מידה שנוהגת בכל אחד ואחד. כל אדם ואדם. כל מי שיש לו מחשבה, פעם, שעה של חסד, אז יש לכל אחד ואחד מאיתן מחשבה נאצלת יותר, מחשבה מעודנת יותר, מחשבה יותר גבוהה, שהיא מרוממת את הנפש, מרוממת את הדעת, מרוממת את הנפש. האדם מרגיש שאם הוא יוחז במחשבה הזאת, אז הוא יתרומם יותר. אז אין לאדם אלא לקחת ולגלות את המחשבה הזאת לכמה מחברה, ואפילו לאחד מהם. והדבר הזה מתאפל. הדבר הזה פשוט חדל. הדבר הזה נעשה, הוא מתמוסף והוא הופך לכלום, הוא הופך להתם. שום דבר. לא נשאר מזה כלום. לעולם חייבים לדעת שבכל הערה והערה, אפילו מעין זאת, אין כדאי שישתמשו בו רשעים. זאת אומרת, דבר פתוח, לא גנוז, פתוח. אז גם הרשעים עושים בו שימוש. הרשעים ישתמשו בו. ואין כדאי שישתמשו בו רשעים. לכן חייבים לגנוז. זה חייב להיות גנוז. חייב להיות נסתר, חייב להיות... בדווקא בגנידה, בדווקא בגנידה, משם הוא יכול להעיר. לפתוח את זה, או להוציא את זה החוצה, אז באותו רגע, אז הדבר הזה הוא הופך להיות כלי שימוש לרשעים. ברגע שזה לא האור הגנוז, אז ישתמשו בו רשעים. באיזה אופן שהוא עסק עם אנשים מבחוץ, עם חילונים, מה שנקרא. באיזה אופן שהוא, או עם עצמנו לבד, או עם חברים. ובעיתים תכופות שומעים טענה. תגיד לי איזה דבר משכנע, תגיד לי את ה... תגיד לי משהו שהוא... זה דבר שסותר את עצמו. זה דבר שסותר את עצמו. אני רוצה להתעכב קצת על הנקודה הזאת, לנסות להבין את זה ולהבהיר את זה. ישנה מערכת הגנה טבעית לכל דבר חי. מערכת ההגנה הטבעית של אותם מחשבות נאצלות, לאותם אורות נאצלים יותר, שבסיבתם בן אדם יכול להתרומם קצת יותר, אז מערכת ההגנה לאותם אורות היא הגניזה שלהם, העובדה שהם בגניזה. ברגע שהם יצאו החוצה, אז הם אבודים. אם חלילה אפשר היה להוציא מן הפה, או להעביר, או להעתיק מחשבות מעודנות, מחשבות נאצלות יותר, דברים יותר מרוממים, אם אפשר היה להעתיק, להעביר, ולהוציא את זה מן הפה ולומר את זה החוצה, אז מיד היו עושים בהם שימוש והיו הופכים אותם ל... היו משתמשים בהם רשעים בקיצור. היו לוקחים אותם, את הדברים האלה בעצמם. אין שום דבר שהוא עדיף על האור הגנוז בכבודו ובעצמו. היו לוקחים את הדברים האלה בעצמם, ומהם עצמם מסיקים את ההפך. Thank you. רשעים לעולם לא ישתמשו בדבר שהוא שייך למערכת שצריכה להיות גנזה. זאת היא ההגנה על אותם אורות שהם חייבים להיות גנזה. מי שרוצה להשתמש בהם, אסור לו שיהיה רשע. אסור שיהיה חשש כלשהו שהוא יוציא את הדבר הזה לצד השני. ושיעשה בו שימוש של רשע. אם יהיה חשש כזה, שיעשה שימוש של רשע בדברים האלה, באורות האלה. זה מה שנעשה במעשה בראשית. במעשה בראשית האור נגנז. אותו אור שצריך להיות כולו לצד הטוב, הוא נגנז. והוא גנוז בהכרח. הוא גנוז בעצם, זה דבר שהוא בעצם טבע הדברים. כך זה נברא במעשה בראשית. האור הזה הוא גנוז. מי שרוצה להשתמש בו, אז זה חייב להיות מובטח שזה לא שימוש של רשע. כל מי שרוצה להעתיק את הדברים האלה ולמסור אותם החוצה, אז זה ניסיון שווא. אם הוא חלילה מצליח, אז זה הכישלון הנורא ביותר שאפשר. אם זה חלילה מצליח, אם זה באמת מצליח, ואפשר באמת להוציא משהו מהאור הגנוז החוצה. אז פירוש הדבר הוא שלקחו את הדבר שהוא חייב להיות הפנימי ביותר. זה נקרא תשתפך נא אבני קודש בראש חורבן. ופשוט הוציאו את זה החוצה ושפכו את זה, לשב. חלילה, הצלחה במקרה הזה היא הכישלון הנורא ביותר. כישלון במקרה הזה, אז הוא עדיין בגבול ההצלחה. הכישלון הוא חייב להיות. כאן זה נידון מראש לכישלון חרוץ. אין מציאות. אין מציאות כזאת. הדבר הזה לעולם לא יועתק. בשום פנים ואופן, הדבר לא ינתן לשימוש שלכם. כל מי שלא שם את עצמו בתוך מערכת מחייבת לגמרי, כל מי שלא מקבל עליו נעשה, לעולם לא יזכה לנשמע, לעולם, בכל אופן לא לאותו נשמע שעליו אנחנו מדברים, לא לאותו נשמע שהוא גנוי. יכולים ללכת שני בני אדם זה בצד זה, עם אותה מערכת מושגים, עם אותה מערכת הבנה, עם אותה, הם חיו, גדלו באותה מערכת חינוך. והאדם הזה קיבל על עצמו עול תורה, והאור הזה מאיר לו. והאדם הזה לא קיבל על עצמו עול תורה, והאור הזה גנוז. הוא לא קיים בשבילו, אי אפשר להעתיק לו את זה, אי אפשר להעביר את זה אליו. זה לא יועבר אליו בשום דרך בעולם, זה גנוז. מועבר לשימוש של רשעים, אז הוא פועל את ההפך. הוא פועל את ההפך, הוא מתגלה בצורה הפוכה מהכוונה האמיתית שלו. הדבר הזה עצמו מתגלה בצורה הפוכה מהכוונה האמיתית שלו. זה דבר מוזר. אני רוצה פשוט לנסות להעמיק בנקודה הזאת. יש דבר מוזר מאוד. ברכת הברכה שאנחנו אומרים ב-18, הברכה הנוספת שנתרספה אחרי אנשי כנסת הגדולה. זאת היא ברכת ולמלשינים. בנוסחאות שלנו ככה אומרים. ולמלשינים אל תהי תקווה, זאת היא הברכה. זאת היא ברכת ולמלשינים. ככה זה בנוסחאות שלנו, ככה זה בנוסח רב עמרם גאון, ככה זה בנוסח הרמב"ם, ככה זה בנוסחאות הראשונים. ישנם נוסחאות שכתוב בהן ולמשומדים או ולמינים, אבל הנוסח של הרמב"ם זה ולמלשינים אל תהי תקווה. הנוסח שלנו זה שוב כך, ככה זה נוסח אשכנז, ככה זה גם נוסח הרמב״ם וגם נוסחי ספרד הראשונים המקוריים. הברכה הזאת עצמה היא נקראת ברכת המינים. היא נתקנה על מינים. בתחילת פרק שני מלכות תפילה כתוב ברמב״ם, בימי רבן גמליאל רבו האפיקורסים בישראל והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם. וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא בית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בה שאלה מלפני השם לעבדם, וקבע אותה בתחילה כדי שתהיה ארוחה בפי הכל. נמצאו כל הברכות שבתפילה 19 ברכות. בנוסח התפילה עצמו, אז הרמב״ם בעצמו מביא את נוסח התפילה. למלשינים אל תהי תקווה, וכל האפיקורסים כולם כרגע יובילו. זהו הנוסח, אבל בכל אופן זה מתחיל בדל המלשינים. יש אחד מהפוסקים שאומר שלמלשינים זה נתקן על די הצנזורה, אני יודע. אבל זה פשטות כתוב לא ככה, פשטות זה לא ככה. וככה בכל הגרסאות ובכל הנוסחאות, כתוב על המלשינות. הייתי רוצה להבין איזה טעם של מלשינות יש. הברכה נתקנה למינים, זה נתקן למינים, ועליהם זה צריך לחוש. מה רוצים פה ממלשינים? איזה טעם של הלשנה יש במינות? מה למינות להלשנה? זה לא הפירוש שהוסיפו כאן משהו נוסף, מדברים רק על מלשינים. על המלשינים אל תהי תקווה, וכל האפיקורסים, וכל המינים כרגע יובל. יש נוסחאות שכתוב בהן וכל הרשעה כרגע תובל. ברכה שנתקנה על מינים ופותחים בה, זאת אומרת, כאילו שזה העיקר שלה, ולמלשינים. מה רוצים עם מלשינים? איזו הלשנה ישנה פה? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אומר על זה, כתוב על זה בגמרא, בתניא, אחרי לבבכם זו מינות. וכן הוא אומר, אמר נבל בליבו אין אלוקים. זאת כפירה? כפירה זאת תוצאה מלב עקוב, מלב עקום, לב מעוקם, לב נבל, לב ישר. לא חושב מחשבות כאלה. אמר נבל בליבו אין אלוקים. כתוב ולא תטורו אחרי לבבכם, זה הכוונה, כל מה שהלב נוטה אליו מעצמו, דבר ששייך ללב, שייך לעקמימות הלב, זו מינות. אומר על זה רש"י, מינות אותם, כך כתוב ברש"י, זה צריך לשמוע היטב את הלשון. מינות, אומר רש"י, אותם ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל. תראו שהמילה מינות זה מי שהופך את טעמי התורה למדרש טעות ואליל. סתם צירוף מילים מוזר מאוד. מדרש טעות ואליל. בכל אופן, אנחנו לומדים מכאן שמינות זאת לא כפירה. זאת אומרת, לא סוף עניינה של המינות בכפירה. סוף עניינה של המינות הוא בלקחת את אותם טעמי תורה ולהפוך אותם לכפירה. אותם, עוד פעם, ההופכים טעמי התורה למדרש טעות ואליל. זאת אומרת, להוציא את אותם דברים מתוך התורה בעצמה. אותם הדברים שהם צריכים היו להיות דברי תורה. ומן התורה בעצמה, מן התורה בעצמה, להוציא מדרשי טעות ואליל. מה שרש"י מתכוון במילים טעות ואליל, זה קודם כל סתם פשוט להסביר את פירוש המילים. מה שרש"י מתכוון זה פירוש מילים מאוד מוזר, מאוד מוזר, ולא מצאנו כמותו, טעות ואליל. פירוש המילה אליל בלשון הקודש זה הקטנה של כל. כמו שעציץ זה הקטנה של עץ. כל ההכפלות מהסוג הזה, אז הן כולן הקטנות. זה הקטנה של עץ, זה עץ קטן. אליל, זאת היא הקטנה של המושג כל. זאת אומרת, שני פנים יש למינות. פן אחד זה פן של טעות. טעות, טעות, זה דבר שהוא טעות מעיקרו. מהלך עקום, מהלך לא נכון. זה פן אחד למינות. פן שני למינות, זה מה שנקרא אליל, ברש"י. טעות ואליל. פן שני למינות זה, שמגיעים עם הדבר הזה עד מקום מסוים, עד כאן. עד לכאן הגעתי. מגיעים עד לאיזה סוף מסוים. זה נקרא אליל. להקטין את ה... כביכול, חלילה, אם אסור להוציא את זה מהפה, אבל זה, זאת היא האלילות. זה להקטין את החלילה, את המושג כיף. הכל הוא גדול, גיבור, נורא, אליל אני אותו. הוא נמצא בתוך מערכת המושגים שלי. אני עשיתי אותו. אלו הם שני הפנים של המינות. יש לנו להם על השטח עם הרבה במציאה. הרמב״ם בסוף הלכות מלכים, בקטעים שהושמטו על ידי הצנזורה. אז הוא מדבר שם על אותו האיש. אותו האיש זה ש... זה שהכריז על עצמו שהוא משיח. אז כתוב עליו הרמב״ם, כבר נתנבא בו דניאל. שנאמר ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. זה פסוק בספר דניאל. ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. כך כתוב. הגמרא מביאה את הפסוק הזה בהקשר זה. זה דבר נפלא להתבונן. זה גמרא במסכת דבר מציאה, דף קוף ה'. זה פרק המקבל. כתוב בגמרא, תנן התם, פריצי זיתים וענבים, בית שמה הם מטמאים ובית הלל מטהרים. לא חשוב, הדין לא נוגע. אבל בכל אופן הם נקראים פריצי זיתים וענבים. שואלת הגמרא, מהי פריצי זיתים? אמר רב הונא, רשעי זיתים. אלה זיתים רשעים. זיתים רשעים, ישנם זיתים רשעים. אמר רב יוסף, ומה יקרא? איפה זה כתוב בפסוק? ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשל. זה מה שגמרא אומר. מה הרשע של אותם זיתים, רשעי זיתים? אומר רש"י, שהם לעולם בוצר, שאין בישולם נגמר לעולם. הרשע שלהם זה בעובדה שהם נשארים כמו שהם ולא ממשיכים הלאה. הם לא גודלים הלאה. צריכים היו לגדול הלאה והם הפסיקו לגדול. מי שמפסיק לגדול נקרא רשע.
אבל הרשע שלו, אז הוא מוגדר בשם, הוא נקרא פריץ. הוא נקרא פריץ. הוא הפסיק לגדול, זאת אומרת, הוא תופס את עצמו בציור של דבר שלם. זו רשע שנקרא פריץ. ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. אז הגמרא משתמשת בפסוק הזה על אותם זיתים שהם לא גומרים את בישולה. רשעי זיתים, פריצי זיתים. ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. אז מכאן אנחנו לומדים שאותו אדם שידוע לכולם שהוא עשה את עצמו לא רק למשיח אלא גם לאליל, זה שמו וזה זכרו, ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונחשב. הוא זה שהפך למדרש אליל. בסכנה הזאת קיימים הרבה לומדים בסכנה הזאת. כל אחד ואחד יכול לעמוד בסכנה הזאת. כל מי שלא תופס את עצמו כבוסר, כל מי שלא תופס את עצמו כצריך להמשיך להתבשל, צריך ללכת הלאה, כל מי שתופס את עצמו בציור של דבר שלם ונגמר, הוא הופך דברי תורה לאליל. יש מספיק ניסיון על הדבר הזה, מאותו דור של אותו איש, עד היום הזה ועד בכלל. יש מספיק ניסיון על זה. חוץ מזה יש עוד פן אחד למינות. אלה הם הפנים של המינות. הפן השני הוא מדרש טעות. טעות זה פשוט כל הכפירה כולה. טעות, טעות מלכתחילה. לא אליל אלא טעות. טעות זה דופי מעיקרו, דבר שהוא מהלך מוטעה, מלכתחיל. על כל פנים, אין סוף עניינה של אמינות באותם מחשבות הבל, או באותם דברים עצמם. הדברים עצמם זה לא סוף דבר. אותם ההופכים טעמי תורה למדרש טעות ואליל. צריך לקחת את טעמי התורה ומהם להוציא את הטעות ואת האליל. זאת מינות. מה לנו ולמין שהוא לא יודע, אין לו עסק עם דברי תורה. מי שאין לו עסק עם דברי תורה, הוא לא מוגדר כמין, לא עליו נתקנה הברכה, בקיצור. לא עליו נתקנה הברכה. המינות האמיתית היא חלה דווקא פה. אלה שלוקחים את הדברים והופכים אותם למינות. זאת אומרת, משתמשים בטעמי תורה עצמם ועושים פה את המינות. זאת היא המינות האמיתית. זה הטעם של מלשינות שיש במינות. זה בדיוק מה שעושה מלשין. זאת היא העבודה של מלשין. לקחת דברים שנאמרים בהקשר מסוים, או בתוך מערכת מסוימת, והדברים קיימים ונמצאים בתוך מערכת אחת, שם הם נמצאים ושם הם פועלים טוב, לקחת ולהעתיק את הדברים למערכת אחרת, ושם זה הדבר הזה עצמו, אותו דבר בעצמו, דבר שאדם, כל אחד יודע מה זאת מלשינות אמיתית. בקיצור, זאת היא המלשינות. זאת היא המלשינות. אותו גילוי סוד, אותו גילוי מהמערכת הפנימית לדבר שיעשה שימוש באותו דבר עצמו אל ההפך. כשרוצים לתקן ברכת מינים, אז הברכה ככה היא מתחילה, ככה היא פותחת, וזה עניינה של הברכה. ולמלשינים אל תהי תקווה. כאן נמצא האסון. הרצון הגדול של המין. זה דווקא בעובדה הזאת שהם משתמשים באותם דברים שלנו, אותם דברים שהתורה מבקשת. מהתורה בעצמה מוצאים טעמי מינות. את התורה בעצמה הופכים למדרש טעות ואליל. רחמנא ליצלן, עליהם נתקנה ברכת של המרשים. כל מי שהוא לא בגדר הזה, ממנו יש תקווה. הניסיון מוכיח, הניסיון מוכיח, ואפשר לראות את זה על כל צעד ושעה. כל מי שפעם אחת נפל בשוחה הזו, מי שלקח דברי תורה והפך אותם למינות, אז ולמלשינים אל תהי תקווה. אין שום תקווה מהם. הם לא יבואו, הם לא יגיעו. לא לקרוא להם. לא לקרוא להם, לא להתעסק איתם. להם אל תהי תקווה. יש לצערנו כאלה לרוב. ענינו. העצה אחת והיחידה כנגד הדבר הזה, כך היא העצה. העצה היא שהדברים יהיו גנוזים. זאת אומרת, הדברים האלה הם צריכים להיות תמיד נקודת צי, נקודת גובה. אף פעם לא בציור שהשתמשו בהם רשעים. ברגע שנותנים לרשעים לעשות שימוש במשהו שהוא גנוז יותר, זאת היא המינות הגרועה ביותר. זאת היא, זהו, היא עצמה המינות. זאת מינות. אנחנו מכניסים את עצמנו, יכולים חלילה להכניס את עצמנו בגדר שכלל ישראל התפלל עלינו שלוש פעמים ביום ולמלשינים, אל תהי תקווה. חלילה. בתוכחה של בחוקותיי, אם חלילה, ואם לא תשמעו לי, חלילה, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם, להפרכם את בריתי, אז יש כאן תוכחה, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם חלילה, כתוב כאן כל התוכחה, בהמשך הדברים, כתוב, אחד מהרעות, ונתתי פניי בכם, וניגפתם לפני אויביכם, ורדו בכם שונאיכם. ורדו לכם שונאיכם שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם. שבשעה שעובדי כוכבים עומדים על ישראל אינם מבקשים אלא מה שבגלוי. שנאמר, והיה עם זרה ישראל ועלה מדיין ועמלק ובני קדם. ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ. אבל בשעה שאעמיד עליכם מכם ובכם, הם מחפשים אחר המטמוניות שלכם. וכן הוא אומר, ואשר אכלו שאר עמי ואורם מעליהם הפשיטו. ורדו לכם שונאיכם, שאיני מעמיד שונאים אלא מכם ובכם. זאת אומרת, כאלה שמחפשים אחר המטמוניות שלכם, כאלה שרוצים לקחת את המטמוניות שלכם, את הגנוז שלכם, ולהפוך את זה למינות. זאת היא כללה. זאת היא כללה וזאת היא תוכיחה. רחמנא ליצלן. פסוק כתוב, פסוק בספר דניאל, הגמרא גם מביאה את זה. בפסוק כתוב, יהיב חוכמתא לחכימים, כביכול בורא העולם נותן חוכמה לחכמים. אז כתוב על זה בחזר במדרש בתחילת קהלת, מדרש רבה תחילת קהלת, שאלה מטרונה אחת את רבי יוסף בן חלסטה, יעיף חוכמת על החכימים, זאת הדרך, לטיפשים צריך היה לתת חוכמה כדי להחכים אותם. חכמים הרי הם חכמים, מה לתת להם חוכמה? ההנהגה הייתה צריכה להיות אחרת, צריך היה לתת חוכמה לטיפשים ולא לחכמים. שאל אותה רבי יוסי בן חלפתא, למי את מלווה כסף? לעני או לעשיר? וזאת התשובה. זה כתוב בחזר. בגמרא גם כתוב, תומך. אמר רבי יוחנן, אין הקדוש ברוך הוא נותן חוכמה אלא למי שיש בו חוכמה, שנאמר יהיב חוכמת על החכימים. ומין דע לידעי בינה. שמע רב תחליפה בר מערבה ואמרה כמיד רבי אבאו, אמר לי, אתון מהתה מתניתו לה, אנא מהכה מתנינה לה. תכתיבו בלב כל חכם לב נתתי חוכמה. הוא לומד את אותו דבר, את אותו עניין, את אותו דבר, אותו מבוקש שהם למדו מהפסוק יהיב חוכמת על החכימים. אז הוא לומד את זה מהפסוק בתורה, ובלב כל חכם לב נתתי חוכמה. העיקרון הוא כמובן, כמו שכתוב, העיקרון הוא שלטיפש לא נותנים חוכמה. שברגע שטיפש מקבל חוכמה, זאת אומרת, כל קליטה, כל תפיסה של חוכמה על ידי שוטה, הופכת את החוכמה לשטות. זו בדיוק הנושא שבו אנחנו עסוקים. כל קליטה של אור על ידי רשע הופכת את זה לחושך. כל קליטה של חוכמה על ידי שוטה הופכת את זה לשטות. ועוצמת השטות, זה בדיוק כעוצמת החושך. עוצמת השטות ועוצמת החושך הם כעוצמת החוכמה ועוצמת האור. ככל שהדבר הוא אור גדול יותר, צריך היה להיות יותר גנוז, אז כששוטה מקבל את הדבר הזה, או כשרשע מקבל את הדבר הזה, אז זה הופך להיות יותר חושך, עוד יותר. תארו לכם את אותם רשעים שהם אומרים שהם יודעים כבר את כל סודי הסודות שלנו, את כל רזי הרזים שלנו הם יודעים. העוצמה של הרשע כאן, העוצמה של החושך כאן היא על אחת שבע או על אחת 77. אבל תנוח דעתם, הם לא יודעים מאומה, הם לא יודעים מאומה, הם באמת לא יודעים מאומה, משום שהאור באמת גנוז. האור לא משתמשים באושר, משתמשים בכמה צדדים חיצוניים של הדבר, ודי בזה כדי להפוך למינות. אבל האור בעצמו הוא תמיד גנוז. כל מי שמתחבר אליו, אז בשבילו תמיד הדברים מאירים ושמחים כנתינתם מסינה. שום טעם בעולם, שום אור בעולם, לא ניתן לתרגום, הוא לא ניתן להעתקה, הוא לא ניתן להוציא אותו החוצה, בשום פנים ואופן, הוא לא יצא לעולם החוצה. כל מה שיוצא החוצה, אז תסתכלו בחוץ ותראו איך זה נראה. מתעסקים בדברים הנאצלים ביותר. לא פחות ממושגים כמו גאולה, כמו משיח. פחות מזה. לקחו את הדברים האלה בעצמם ושמו עליהם, הלבישו עליהם מדרש טעות ואליל. אפשר לשאת עיניים החוצה ולראות אליל של גאולה ואליל של משיח. דברים כשלעצמם, אותם דברים שעליהם מדברים בראש חוצות. אז באותו רגע שהדברים יצאו לראש חוצות, באותו רגע, אלו לא הדברים האלה. זה לא זה, הם לא מדברים על אותו דבר, אנחנו לא מדברים על אותו נושא. זאת מינות. הנושא הזה בעצמו הוא גנוז, הוא גנוז, הוא נמצא בפנים, הוא נמצא אך ורק בתוך מעמקי הלב. שם הוא גנוז, ואין כדאי שישתמשו בו רשעים. ורשעים לעולם לא ישתמשו בו, בו לא ישתמשו רשעים. אפשר להשתמש בקליפה החיצונית שלו, כמובן. כמובן, המושג משיח, המושג גאולה, זה מושג שניתן אומרים את זה, אפשר להגיד את זה, אפשר לכתוב את זה. אפשר להדפיס את זה, אפשר לכתוב את זה בכמה מיליון עותקים, אפשר לזכור אפילו אווירון ולהפיץ קרוזים על פני כל הארץ, אפשר לעשות הכל, אבל זה לא פוגע ולא נוגע בדבר בעצמו, הדבר בעצמו נשאר נקי. החוכמת העצמה ניתנה רק לחכמים. יהיב חוכמת אך ורק לחכימים, ובלב כל חכם לב נתן לי חוכמה. טיפש יכול רק לחזור על המילים. אבל אין כאן שום חוכמת לב, זה לא... זה שום דבר. אלו מושגים שצריך גובה, רוממות, כדי להבין את אפס קציהם. לעשות אותם למשל בפי קטנים, בפי כסילים, בפי הדיוטות. כך בגאולה וכך במשיח. אלה לא דברים שהם למרמס כף רגל חליל. אלו הדברים הנאצלים ביותר שיש אצלנו. המעמקים האלה, השם אף אחד לא פוגע ולא נוגע. אף אחד לא פוגע ולא נוגע. זאת אומרת, אני מדבר על אף מישהו שהוא חיצוני, לעולם לא ייגע בדברים. שום נקודת מגע לא תהיה לו בדברים. רק בצדם החיצוני של הדברים, ודי בזה כדי להפוך את הדברים למינות. די בזה כדי להצר לישראל, עד כדי כך. עוד פעם, אני רוצה לחזור על לשון הרמב"ם. בימי רבן גמליאל רבו האפיקורסים בישראל, והיו מצירים לישראל ומסיתים אותם לשוב מאחרי השם. וכיוון שראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, עמד הוא בית דינו והתקין ברכה אחת שתהיה בשאלה ולפני השם לאבד. האפיקורסים, זאת היא ברכת המינים, זאת היא הברכה. זו גדולה מכל צורכי בני אדם, זה הכוונה, שזה עדיף על כל אותם דברים שמבקשים עליהם בברכת שמונה עשרה. זו גדולה מכל צורכי בני אדם. צורכי בני אדם, מדובר פה על המושג שאלת צרכים, שבן אדם שואל באמצע, בברכות האמצעיות, אז בן אדם שואל את צרכיו. מה הם צרכיו? אז הוא צריך דעת, הוא צריך סליחה, הוא צריך תשובה, הוא צריך רפואה, הוא צריך ברכה, ברכת שני, הוא צריך גאולה, הוא צריך את הכל. כל זה, אז יש צורך אחד עדיף. יש עוד צורך אחד שהוא גדול מכל צורכי בני אדם. הצורך שמתמו חטאים מן הארץ. וכן אשר ראה שזו גדולה מכל צורכי בני אדם, והיו מצירים לישראל, והצער הזה, המצוקה הזאת שיש מהם, היא נוראה, והיא עד כדי כך קשה, עד כדי כך כבדה, שהיא עודפת על כל הצרכים האחרים. זה עדיף על צורכי. צריך למנות את כל מה שאנחנו, על כל מה שאנחנו מבקשים בברכות האמצעיות של 18, זה גדול מהכל. זו גדולה מכל צורכי בני אדם. יש כאן אלבון נורא לכל מי שיש אלוקים בליבו, כל מי שקצת יודע מה זה, מה הפירוש תורה, מה הפירוש כלל ישראל, מה הפירוש בורא עולם, על איזה מושגים מדבר? אלא המושגים הנאצלים והמעודנים ביותר שישנם, לוקחים ורומסים אותם בראש חוצות. יש כאן אלבון נורא, יש כאן פגיעה נורא, פגיעה נורא בדבר הכי מעודן שישנו. אדם מבזים בפניהם את הדברים המעודנים ביותר, האהובים עליהם ביותר, המעודנים ביניהם ביותר, הנאצלים ביותר. לקחת ולבזות, לבזות את זה בראש חוצות. זו גדולה מכל צורכי בני אדם. צריכים לדעת ולהבין. האור האמיתי חייב להיות דם. חייב להיות דם. וגנוז זה הפירוש, באופן שלעולם לא יעשו בו שום שימוש חיתוני. אין כדאי שישתמשו בו שם. אין כדאי. ברגע שמשתמשים רשעים בדבר הזה, אז הדבר הופך להיות לחץ, הוא הופך להיות צרה, מין מציקה כזאת, מין... אבל אנחנו בשלנו, אנחנו בשלנו. אני נסיים בכמה פסוקים שמדברים בעד עצמם. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו, יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. וההמשך הוא אלה ברכב ואלה בסוסים, אבל אנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. והם הקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודה.